חי בקונצנזוס. הרבה זמן לא היה דבר כזה. ובכן, הפטרת אמור, לפי כל המנהגים הפעילים, ולפי כל המקורות הספרותיים של מתקופת הראשונים, מכתירים ביחזקאל מ"ד, פסוק ט"ו, והכהנים הלויים בני צדוק. וגם הסיום של ההפטרה איננו שנוי במחלוקת המנהגים. הסיום בסוף הנבואה, בסוף הפרק, סוף פרק מ"ד, פסוק ל"א: כל נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים. הדבר המדהים הוא שאפילו מנהג רומניה מפטיר באותה הפטרה. כלומר, יש לנו באמת קונצנזוס. אלא שמנהג רומניה, שהוא בעצם מאמץ הפטרה ארץ ישראלית, מתחיל מאמצע הנבואה. בואו תפתחו ביחזקאל מ"ד ותגידו מאיפה לדעתכם ראוי למנהג רומניה שהולך אחר המנהג הארץ ישראלי, באיזה פסוק אתם חושבים שהוא יתחיל? איזה פסוק? כ"ה, נכון. למה? פסוק כ"ה מתחיל בדינים שממש בהם פותחת הפרשה: ואלמד אדם לא יבוא לטומאה, כי אם לאב ולאם ולבן ולבת ולאח ולאחות אשר לא הייתה לאיש, טמאו. וזה מקביל פחות או יותר לדין הראשון שנאמר בפרשת אמור, אמור על הכהנים בני אהרון. ומה בעצם, איך הפרשה מתחילה בפועל? לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם לשארו. אז זה פחות או יותר מקביל לשונית, וכמובן גם הלכתית, לפסוק כ"ה. אז מנהג רומניה מתחיל פה את ההפטרה, כי זה הגזרה שווה לראש הפרשה. וכמובן שבמנהג רומניה המשיכו לקרוא הלאה, כדי שיהיה הפטרה מספיק ארוכה, המשיכו גם לפרק מ"ה, לא משנה עד איפה, אין להם הפטרה מספיק ארוכה גם ככה. אבל במנהג הארץ ישראלי הקדום התחילו פה בפסוק כ"ה וסיימו בפסוק ל"ד כמובן, כי הם קראו הפטרות מאוד קצרות. וההפטרה הארץ ישראלית היא כמובן לסדר אמור אל הכהנים. אמור אל הכהנים זה, כפי שאתם יכולים לראות בתנכים שלכם, התחלה של סדר חדש גם בחלוקה הארץ ישראלית. וזאת ההפטרה של הסדר הארץ ישראלית. והנה מצאנו עוד דוגמה, אני לא עקבתי אחרי כל המקרים, אבל זה נדיר מאוד, נדיר מאוד שההפטרה הבבלית וההפטרה הארץ ישראלית נפגשות. והנה קרה הדבר בפרשת אמור, וגם לא לגמרי, בזמן שההפטרה הארץ ישראלית לא מתחילה מאותו מקום, אלא מתחילה מאמצע ההפטרה הבבלית, כדי ליצור את הגזירה שווה הלשונית בין פתיחת הסדר לבין פתיחת ההפטרה. וכמובן היא גם הרבה יותר קצרה. אגב, בשבת האחרונה, מי שקרא את ההפטרה האשכנזית בעמוס, הלוך לבני קושיים אתם לי, זאת הייתה ההפטרה הקצרה ביותר שנקראת לפי מנהגנו, כולה 8 פסוקים. 8 מנהגים. מה? 8, 9, לא...
יש
עוד דבר כזה. לא, אני לא חושב שיש עוד דבר כזה. הפטרה כזו אולי אצל הספרדים יש, אבל במנהג האשכנזי זה ההפטרה הקצרה ביותר במשך השנה לפי דעתי, וזה ממש בסגנון הפטרות ארץ ישראל. בדרך כלל הפטרות ארץ ישראליות הן 9 פסוקים. טוב, אז בזה יצאנו ידי חובתנו לגבי המנהגים. אם כן, באמת נחזור ונאמר, מישהו זוכר עוד איזה הפטרות בבלית וארץ ישראלית נפגשות? נועה. טוב, אני לא זוכר אם פגשנו עוד. ויצא לפי המנהג האשכנזי, ושמות לפי המנהג האשכנזי. טוב, זה בסוף השנה, אני צריך לסכם את הדברים האלה. עכשיו אנחנו עוברים להפטרה עצמה, ונזכיר לאן היא שייכת. דיברנו על זה כשלמדנו את הפטרת פרשת החודש. 3 הפטרות בשנה מקסימום, לא תמיד זה יוצא 3, נקראות מהחלק הזה בספר יחזקאל, מפרק מ' עד פרק מ"ח. הפרקים הללו בספר יחזקאל, 9 פרקים המסיימים את הספר, הם בעצם חזון העתיד של יחזקאל, חזון הגאולה של יחזקאל. אבל כמו שיחזקאל שונה מנביאים אחרים בכל סגנונו ובכל צורת חשיבתו והתבטאותו, גם חזון הגאולה של יחזקאל הוא שונה מאוד, נגיד, מפרקי הגאולה בספר ישעיהו. יחזקאל מתאר את הגאולה בסרטוטים מדויקים איך תראה המדינה הישראלית בעתיד, איך יראה בית המקדש, איך ינהג, יצטרך לנהוג הנשיא, איך יצטרכו הכהנים לנהוג, והעם, והכל מסורטט לפרטי פרטים. כמעט הייתי קורא לחזון הגאולה של יחזקאל שולחן ערוך העתיד. אתם יודעים מה זה שולחן ערוך העתיד? יש ספר כזה. למי הוא מיוחד? למי? לא, זה משהו אחר. שולחן ערוך העתיד זה נדמה לי של הארי. מה שאתה אומר זה ערוך השולחן העתיד. ערוך השולחן העתיד זה יש לנו כבר לפני כן, יש לנו רמב״ם, היה בחזקה של הרמב״ם. אבל שולחן ערוך העתיד, הכוונה, איך ההלכה תראה בעתיד, הכוונה בביאת המשיח. אתה צודק, גם הרמב״ם כתב דבר די דומה. אם כן, מה האופי של הפרקים האלה, פרקי הגאולה בספר יחזקאל, מ' עד מ"ח, זה אופי של ספר הלכה. אבל זה הלכת על המשיכה. הוא מתאר את המקדש העתידי בצורה מדויקת לפרטי פרטים, הוא מתאר את הקורבנות שיקריבו במקדש הזה, הוא מתאר את חלוקת הארץ לשבטים שתהיה בבוא הגאולה, הוא מתאר את תפקידו של הנשיא, הוא מתאר את תפקידם של הכהנים, הכל לפרטי פרטים, וזה בעצם חזון הגאולה שלו. את חזון הגאולה הוא יוצק לתוך מסגרת הלכתית, ושלוש הפטרות קוראים מהחלק הזה בספר יחזקאל. הפטרת תצווה, שזה קוראים פרק מ"ג, הפטרת הפרשה שלנו אמור, שקוראים פרק מ"ד, והפטרת החודש, שקוראים פרק מ"ה. אז כשעסקנו בהפטרת החודש, מה הטריד את מנוחתנו? מי יזכיר לנו? הסתירות או השינויים או חוסר המקור לדברים שיחזקאל מתאר, קורבנות ומעשים שאין להם שום בסיס בתורה ושהם שונים מאוד ממה שכתוב בתורה, קורבנות חגים שהם לא מתאימים למה שכתוב בתורה בפרשת פנחס, קורבנות שהם לא של החגים, כמו בראש חודש ניסן, קורבן לחיטוי המקדש שאין לו שום מקור בתורה, דברים שיש להם מקור בתורה אינם מתאימים. אלה בעיות רציניות מאוד, הבאנו את הגמרא במנחות, מה שאומרים במנחות התנאים והאמוראים, שאת הדברים האלו בספר יחזקאל, מה? עתיד אליהו לדורשם. אנחנו עוד נחזור לגמרא הזו במנחות, גם בשיעור הזה. אז שלוש ההפטרות האלה עוסקות בשלושה עניינים. ההפטרה של תצווה שלא עסקנו בה, למה לא עסקנו השנה בהפטרת תצווה? מה היה? זה היה זכור. אז ההפטרה של פרשת תצווה עוסקת בבניין בית המקדש בעתיד. כלומר, היא מתארת בניין שהוא שונה מאוד, הן מהמשכן, הן מהבניין שמתואר בספר מלכים שבנה שלמה, והן מהבניין של הבית השני, כפי שאנחנו מכירים אותו. מאיפה אנחנו מכירים את בניין הבית השני? מהמשנה וממקורות חז"ל. ולכן מסתבר שהבית שמתאר יחזקאל זה בית המקדש העתידי, כמו כל מה שהוא מתאר פה שזה חזון לגאולה של העתיד. באותה הזדמנות גם, חוץ מתיאור הבניין בהפטרה הזאת בפרק מ"ג, נמצא גם תיאור חנוכת המזבח. במשך 7 ימים, וביום השמיני, ממש בהקבלה ל7 ימי המילואים, כמובן עם הבדלים גדולים, אבל זה לא מטריד כל כך. ההפטרה של אמור עוסקת כמובן, כפי שכבר ראינו ומיד נקרא אותה, בדיני הכהנים. ואילו ההפטרה של החודש עוסקת בדיני הקורבנות, קורבנות החגים וקורבנות בכלל, והקורבנות של ימי חול, דיני הקורבנות. וכל שלוש ההפטרות האלה מהוות אתגר פרשני יוצא דופן למי שרוצה להתאים את מה שכתוב בספר יחזקאל למשהו שמוכר לנו. על זה דיברנו כבר וראינו את הקשיים העצומים, כמעט לא ניתן להתמודד עם הדברים האלה. את זה לא ראינו, אבל זה פחות בעייתי, כי אין לנו הלכות מאוד ברורות בבניין בית המקדש. טוב, זה פחות בעייתי. החלק שהוא הכי דומה למה שכתוב בתורה והכי מתקרב למה שכתוב בתורה זה דווקא דיני הכהנים. אבל כמובן בלי בעיות אי אפשר. אז בואו נקרא את יחזקאל פרק מ"ד, החל מפסוק. כתביו. אוקיי, אני אעיר הערות ספורות, לא ממש פרשנות, אבל הערות ספורות על מה שנקרא. והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעוד בני ישראל מעליי, המה יקרבו אליי לשרתני ועמדו לפניי להקריב לי חלב ודם ודם נאום אדוני אלוהים. המה יבואו אל מקדשי והמה יקרבו אל שולחני לשרתני ושמרו את משמרתי. אז נעיר הערה כבר לפתיחה, כי לא נעסוק יותר בדבר הזה. יחזקאל מאשים את הכהנים בכמה מקומות בספרו בזה שהם בגדו במשימתם. מתי הכוונה? מתי הם בגדו במשימות שלהם? ימי בית ראשון, בימים שיחזקאל עצמו היה בארץ ישראל והיה כהן, והוא מאשים אותם בזה שהם לא עשו את חובותיהם, ולהפך הם הנהיגו את בני ישראל בדרכים רעות. את ההאשמה הזאת אנחנו מוצאים לא רק ביחזקאל אלא בעוד ספרי נביאים, האשמה נגד הכהנים של ימי בית ראשון, גם ירמיהו מאשים אותם וגם נביאים אחרים מאשימים אותם, זה לא מיוחד ליחזקאל. בואו נקרא על אחד התפקידים שיחזקאל מטיל על הכהנים בהמשך, והוא מאשים אותם שהם לא קיימו אותו. בהמשך ההפטרה אומר יחזקאל בהמשך הפרק ככה, בפסוק כ"ג: ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטהור יודיעום, ועל ריב המה יעמדו למשפט, במשפטי ישפטוהו, ואת תורותי ואת חוקותי בכל מועדי ישמורו, ואת שבתותי יקדשו. כלומר, כאן אנחנו רואים שיחזקאל מייעד לכהנים תפקיד רחב מאוד. חלק מהדברים שהוא אומר כתובים בתורה וחלק לא. מה התפקיד שהוא מייעד לכהנים? מה? א', להורות בין קודש לחול ובין טמא לטהור, זה דווקא כתוב בתורה. איפה כתוב בתורה שהכהנים מצווים להורות לעם ישראל להבדיל בין טמא לטהור, בין קודש לחול? איפה זה כתוב? בפרשת יין ושחר, תפתחו. בכלל, בשיעור הזה נצטרך הרבה מאוד לדפדף מיחזקאל לתורה, מהתורה ליחזקאל. אז תפתחו ויקרא פרק י', פרשת שמיני. פסוק ח', וידבר אדוני אל אהרון לאמור, יין ושחר אל תשת אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד, ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם. ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר אדוני אליהם ביד משה. הרי לכם שתפקידם של הכהנים הוא להבדיל לשם עם ישראל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, ממש במילים של יחזקאל, ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטהור יודיעום. אחר כך כתוב להורות את בני ישראל את כל החוקים. יחזקאל מוסיף על ריב המה יעמדו למשפט, כלומר הכהנים תפקידם גם להיות שופטים על ריב, וזה גם כתוב בתורה. איפה? בפרשת עגלה ערופה. בסדר, אין לנו, אנחנו לא נוכל לפתוח עכשיו את הכל. אבל בפרשת עגלה ערופה מוזכרים שלושה תפקידים של הכהנים, לעבוד אותי, לשרת אותי ולברך בשמי, ואיך? ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגה. כל ריב זה כל משפט. אז גם זה מקורו בתורה. ועל ריב הם הלמדו וגם מקורו בתורה. ואת תורותיי ואת חוקותיי בכל מועדיי ישמרו ואת שבתותיי יקדשו. ההקפדה על המועדים ועל השבתות, לא מצאנו שזה תפקיד מיוחד לכהנים, אבל מצאנו עכשיו בשמיני שהם צריכים להורות את בני ישראל את כל החוקים, ויחזקאל מדגיש מבין כל החוקים את המועדים והשבתות. הרי שלכהנים יש תפקיד חשוב בחזון העתיד של יחזקאל, להורות לעם הוראות ולהנחות אותו ולקדש את המועדים ואת השבתות ולדאוג לקדושתם של המועדים והשבתות. עכשיו יחזקאל עצמו בפרק כ"ב, שזה הפרק שלא קראנו בהפטרת אחרי מות קדושים, כלומר זה הפרק שעליו היה הדרמה הגדולה של השבוע שעבר, שהוא נקרא איך התשפוט התשפוט, זה דיברנו. בהמשך אותו פרק, מה שלא קראנו בהפטרה באחרימות קדושים, לא באחרימות ולא בקדושים, נאמר בפרק כ"ב, תפתחו רגע יחזקאל כ"ב, פסוק כ"ג, שם יחזקאל מאשים את מנהיגי העם השונים שהם לא מילאו את תפקידם, וכאן אנחנו מדברים על מנהיגי העם בימי בית ראשון. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, אמור לה, את ארץ לא מטוהרה, היא לא גושמה ביום זעם, קשר נביאה בתוכה כארי שועק, טורף טרף, נפש אכלו, חוסן ועיקר ייקחו, על מנותיה ירבו בתוכה, עד כאן הנביאים. עכשיו, כהניה חמסו תורתי, ויחללו קודשיי, בין קודש לכל לא הבדילו, ובין הטמא לטהור לא הודיעו, ומשבתותיי העלימו עיניהם, ואיכל בתוכם. זאת האשמה שהוא מאשים, הכהנים לא מילאו את תפקידם, ולא רק שהם לא הורו לעם ישראל, להבדיל בין קודש בין קדוש לחול, בין טמא לטהור, אלא גם את השבתות הם לא הודיעו, כלומר לא דאגו לשמירת השבתות, וגרמו לזה שאני איכל בתוכם, איכל בראשו את חלל. ועוד יותר גרוע, הכהנים גם לא מנעו את העם מלעבוד עבודה זרה, וחלקם היו שותפים בעבודה זרה בעצמם. בקיצור, הכהנים נאשמים בספר יחזקאל בעבירות מאוד חמורות. עכשיו נחזור לפתיחת ההפטרה שלנו. הפתיחה הזאת קשורה במישרין לפסקה הקודמת בפרק מ"ד. פסוק ט', כה אמר אדוני אלוהים, כל בן נכר, ערל לב וערל בשר, לא יבוא אל מקדשי לכל בן נכר אשר בתוך בני ישראל, כי אם הלוויים אשר רחקו מעליי, בתאות ישראל, אשר טעו מעליי אחרי הגילוליהם, ונשאו אבונם. למרות שכאן לא ברור על מי הוא מדבר, פרשו חז"ל וכן המפרשים הראשונים, שהוא מדבר פה על הכהנים. ומה למדנו מפה? שהכהנים שהיו ערלי לב או ערלי בשר, לא יוכלו לעבוד במקדש. ערלי בשר, אנחנו יודעים מה הכוונה. מה הכוונה? כהן שלא נימון לא יכול לעבוד במקדש. מה מקור ההלכה הזאת? פה, יחזקאל. זאת הלכה בחז"ל, הלכה פסוקה, שכהן ערל לא יכול לעבוד. מה? קבלה? בסדר, את אומרת, אבל שיחזקאל הוא זה שהייתה קבלה בידם, ויחזקאל הוא זה שקבע את זה, וממנו אנחנו יודעים. כלומר, המקור שאנחנו יודעים על הלכה, על קיומה של הלכה כזאת, שכהן ערל איננו עובד, המקור הוא פה ביחזקאל, אבל לא רק ערל בשר, אלא גם ערל לב לא יכול לעבוד. מה זה ערל לב? דרשו חז"ל, מי שנתנקמו מעשיו לאביו שבשמיים, כלומר כהן שעבר עבירות חמורות כמו עבודה זרה, הוא גם פסול לעבודה. וגם זה המקור שלו ביחזקאל. כי אם הוא חזר בתשובה, הוא חזר בתשובה, לא זה. אם הוא היה ערל לב, הוא לא, לא, הוא פסול לעבודה. ומה הוא, אז מה עושים איתו? והיו, פסוק י' א', והיו במקדשי, באיזה מקדשי הכוונה? מה? באיזה מקדש? העתידי. משרתים פקודות על שערי הבית ומשרתים את הבית. כלומר, התפקיד שלהם הופך להיות שרתים בבית המקדש. לא מה? לא כהנים שעובדים עבודה במזבח. הם הישחטו את העולה ואת הזבח לעם, כי שחיטת קורבנות מותרת אפילו בזר. והם יעמדו לפניהם, לפני הכהנים הכשרים, לשרתם. יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם, והיו לבית ישראל למכשול עוון. אותם כהנים היו לבית ישראל למכשול עוון, על כן נשאתי ידי אליהם נאום אדוני אלוהים, ונשאו עוונם, ולא יגשו אליי לכהן לי ולגשת על כל קודשיי, על קודשי הקודשים, ונשאו כלימתם ותועבותם אשר עשו. ונתתי אותם שומרי משמרת הבית לכל עבודתו ולכל אשר יעשה בו. כלומר, הם יורדים בדרגה עניים כמו לוויים, אבל אסור להם לשרת, אז מי ישרת? ואז באה הפתיחה של ההפטרה שלנו. והכהנים הלוויים, הוו של והכהנים היא וו הניגוד, ולעומתם, הכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי ביטאות בני ישראל מעליי, הם יקרבו אליי לשרתני ועמדו לפניי להקריב לי חלב ודם, נאום אדוני אלוהים, הם יבואו אל מקדשי, והם יקרבו אל שולחני לשרתני. מה זה שולחני? המזבח, ושמרו את משמרתי. נמצא שיחזקאל פוסל בעצם את כל משפחות הכהונה, ומשאיר רק משפחה אחת שתוכל לעבוד במקדש ממש. לעבוד את עבודת הכהונה, את עבודת הקורבנות. וזוהי משפחת צדוק. צדוק היה הכהן שנתמנה להיות כהן גדול על ידי שלמה במקדש ראשון, והוא מצאצאי פנחס, וכל הכהנים הגדולים שהיו בימי בית ראשון ובית שני, היו מזרע צדוק. בעצם הוא קבע את הכהונה למשך מאות שנים. ואנחנו לא יודעים בדיוק את הרקע ההיסטורי למה שיחזקאל אומר, שרק המשפחה של צדוק נשארה נאמנה כשכל שאר הכהנים טעו מעליי ולא פגיעו את חובותיהם ככהנים, ביטאות בני ישראל מעליי, רק משפחת צדוק שמרה על נאמנות להשם, ולכן רק הבנים של המשפחה הזאת יוכלו לשרת במקדש העתידי ככהנים. כבר פה יש חידוש עצום, אנחנו קוראים את זה ולא מרגישים מה שנעשה פה, אבל יחזקאל מצמצם בעצם את הכהונה בפועל למשפחה אחת בלבד, ופוסל את כל שאר המשפחות. זה כבר דבר מרעיש, אני לא יודע מה אומרים חז"ל על הדבר הזה, אני לא יודע אם הם אומרים, אבל זה דבר די מדהים. הלאה, אני ממשיך וקורא את ההפטרה, פסוק י"ז. והיה בבואם אל שערי חצר הפנימית, בגדי פשתים ילבשו, ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית בביתה. פערי פשתים יהיו על ראשם, ומכנסי פשתים יהיו על מפניהם, לא יחגרו ביזה. ובצדם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בהם, והניחו אותם בלשכות הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. וראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם, ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית, ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, כי הם בתולות מזרע בית ישראל, ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן, ייקחו. ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטהור יודיעום, ועל ריב הם יעמדו למשפט, ומשפטי ישפטו הוא, ואת תורותי ואת חוקותי בכל מועדי ישמורו, ואת שבתותי יקדשו, ואל מת אדם לא יבוא לטומאה, כי אם לאב ולאם ולבן ולבת ולאח ולאחות אשר לא הייתה לאיש יתמר, ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו לו, וביום באוהל הקודש לחצר הפנימית לשרת בקודש יקריב חטאתו נאום אדוני אלוהים. והייתה להם לנחלה, אני נחלתם, ואחוזה לא תיתנו להם בישראל, אני אחוזתם. המנחה והחטאת והאשם הם היוכלו, וכל חרם בישראל להם יהיה. וראשית כל ביקורי חול וכל תרומת קול מכל תרומותיכם לכהנים יהיה, וראשית הריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך. כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. ממש אמרתי לכם, שולחן ערוך, שולחן ערוך לכהנים, שבו אפשר לומר רוב דיני הכהנים שמוכרים לנו בתורה אכן מופיעים פה. בואו רק נראה מהם התחומים של הלכות הכהנים שיחזקאל מזכיר. כן, א', אכן דילגנו על העניין של הכהנים בני צדוק. התחום הראשון? לא, בגדי כהונה. התחום השני, בואו נכתוב פסוקים גם, בגדי כהונה, מי איזה פסוק? י' ז', עד איפה? עד, לא, עד יוטט, עד סוף יוטט. כן, מה התחום השני? תספורת, כן, תספורתם, תספורת הכהנים. זה פסוק כ. התחום השלישי, איסור שתיית יין. פסוק א', התחום הרביעי. מה? הנשים המותרות והאסורות. זה פסוק כ"ב. כן? מה הנושא החמישי? תפקידי הכהנים מחוץ לפולחן, הייתי אומר, מחוץ לתפקיד המרכזי, שזה העבודה, כן? זה ג' עד כ"ד? כן. התחום החמישי, רגע, מה? איסור טומאה והיתר טומאה לקרובים. איזה פסוקים זה? כפי כ"ו. כ"ו זה פסוק כ"ז. זה לא ברור האם כ"ז קשור לכ"ו או כ"ז עומד בפני עצמו. אז בואו נכתוב פסוק כ"ז ונכתוב סימן שאלה. לא ברור כל כך על מה מדובר פה. ומה עכשיו? זה כבר חטא. בואו חטא. איסור נתינת נחלה. איזה פסוק זה? מה? כ"ח. בסעיף התשיעי. מה?
מתנות כהונה.
מתנות כהונה. זה כ"ט עד למד. כ"ט עד למד. ויון זה איסור. איסור נבלה וטריפה. למד א'. כמעט הייתי אומר, עשרת הדיברות לכהנים. לא, יצא לנו בדיוק עשרה תחומי הלכה. כן. עכשיו, גם בקריאה שטחית, ובלי לבדוק, ניכר שרוב הלוח שכתוב פה, רוב מה שכתוב פה על הלוח, מקורו באמת בתורה ובפסוקים מפורשים שאנחנו גם מכירים אותם, וגם זה מצלצל ממש באותן מילים, הוא אומר לפעמים אותן מילים. אבל עיון קצת יותר מדוקדק יראה לנו שכמעט אין תחום מתוך כל התחומים הללו שאיננו מעורר בעיות. כלומר, באופן בסיסי, כמו שאמרתי, דיני הכהנים ביחזקאל נסמכים על דיני התורה, הן מבחינה עניינית והן מבחינה לשונית, באופן בולט. כשאתה בוחן את זה בזכוכית מגדלת, אז לא יוצא שום תחום מתוך העשרה תחומים האלה, לא יוצא נקי. כדי לפתור את כל הבעיות של הפרק הזה, לא הספיק לנו שיעור אחד. זה כמה וכמה סוגיות בתלמוד ובפרשנות, ולא הספיק לנו שיעור אחד לפתור את כל הבעיות, אנחנו נתחיל, כיד השם הטובה עלינו. ונתחיל בבגדי כהונה. מה הבעיה? מה הבעיה? מה הוא אומר? בואו נקרא. עכשיו אנחנו נוסיף סעיף, עכשיו אנחנו רואים את פסוקים י"ז י"ט. והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית, בגדי פשתים ילבשו, ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה. פערי פשתים, מה זה פערים? מגבעות לכבוד ולתפארת. פערי פשתים יהיו על ראשם, ומכנסי פשתים יהיו על מותניהם, לא יחגרו ביעזה. ובצאתם לחצר החיצונה, אז הם פושקים את בגדיהם ושמים אותם בלשכות הקודש ולבשו בגדים אחרים. כלומר, הם לא יוצאים מחוץ למקדש בבגדי כהונתם, אלא צריכים לקדש את בגדיהם הפרטיים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. זה דבר מעניין, אין לנו הלכה כזאת בתורה, אבל לא יקדשו את העם בבגדיהם, הכוונה, מה? מה, זה לא כל כך ברור גם מבחינה פרשנית, מה זה ולא יקדשו את העם בבגדיהם? אז כתוב לא יקדשו. אז טוב, זה הפוך, כן? העם שיגע בבגדים שלהם יקדש מהבגדים, אבל העם לא צריך להיות קדוש, כי העם הוא ישראל, עם ישראל, והם לא כהנים. כלומר, לא ראוי שבני ישראל יגעו בבגדי הכהונה, בקיצור זה מה שכתוב, זאת הכוונה, ולא יקדשו את העם בבגדיהם, הכוונה לא ראוי שהעם שהוא חולים, לא כהנים, יגע בבגדי הכהנים. בסדר. הבעיה, מה הבעיה? כן, זה מה שכתוב פה, שלא יצאו עם בגדי הכהונה. כדי שהעם לא יגעו בבגדי הכהונה. בגדי הכהונה זה לעבודה של במקדש ולא למגע עם העם. עכשיו, מה הבעיה ההלכתית? כלומר, במה זה מתאים או לא מתאים? כמה בגדים מוזכרים פה? שתיים, אני רמז גם שלישי. האבנט. כשאומר לא יחגרו ביזה, שחזק ברשות, שאת האבנט צריך לחגור במקום שלא מזיעים, אז הכוונה מדובר פה על האבנט, בלי להזכיר את שמו. מגבעות ומכנסיים, ואבנט נרמז, ומה חסר? גדולת. טוב, חסר חסר, זה לא חסר, כתוב בתורה. איפה בגדי כהונה נזכרים? אז תפתחו רגע במדבר, טוב, נתחיל משהו, תפתחו. בגדי הכהונה הרי נמצאים בפרשת תצווה באריכות גדולה, אנחנו לא הולכים לקרוא את כל בגדי הכהונה. אבל, על איזה כהנים מדובר פה? נתחיל בשאלה הפשוטה הזאת. כהנים אדיוטות. אז הבגדים שלהם מתוארים בסוף הפרק, בסוף, כלומר, בשמות כפחת, בסוף שמות כפחת. החל מפסוק מם. ולבני אהרון תעשה כותונות. ועשית להם אבנטים, ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת, והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשכת אותם ומילאת את ידם, וקידשת אותם וכיינו לי. ועשה להם מכנסי וד לכסות בשר ערווה, ממותניים ועד ירחיים יהיו. והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד ובגשתם. כאן ארבעת בגדי הכהונה, כן? כתונת, אבנט, מגבעת ומכנסיים. בא יחזקאל ואומר, מה החידוש שלו? מה? שכל זה יעשה מפשטים. וצמר לא יעלה בכלל על הכהנים. האם צמר איננו עולה בכלל על הכהנים? יש מצב, בואו נשאל את השאלה בצורה כזאת. יש בגדי כהונה שאין בהם בכלל צמר? בוודאות. בוודאות שכתוב בתורה שלא יהיה צמר בבגדי הכהנים. ידוע, ידוע, מה שידוע, אני שואל מה כתוב בתורה, עזוב מה ידוע.
כתוב
לי משש. אני שואל, שש זה פשטן. שש זה פשטן. אני שואל, איך? בגדי לבן של הכהן הגדול, כתוב בפירוש בתורה. תפתחו רגע, קראנו את זה, אחרי מות, בשבת שעברה קראנו, איך אתם לא שמתם לב? בתחילת אחרי מות, בתיאור עבודתו של הכהן הגדול, כתוב בפירוש. נו. איפה? באיזה פסוק? פרק ת' ז'? איזה פסוק? כף ד' ד' לא ד' כתונת בד קודש ילבד, ילבש. אז מה זה בד? פשטן. ומכנסי בד יהיו על בשרו. ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש שם ורחת מלאם סול ושם. אם כן, בגדי כהן גדול, קודם כל, כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, הכוונה ביום הכיפורים, זה רק ארבעה בגדים, שהם אותם ארבעה בגדים של כהן אדיוט. וכל ארבעתם הם בד, פשטן. זה ברור? זה מפורש. מפורש בתורה, שבגדי כהן גדול ביום הכיפורים, המיוחדים לכהן גדול ביום הכיפורים, הם רק בגדי פשטן. אבל בבגדי כהן גדול בשאר ימות השנה, מפורש הדבר, שיש גם צמר, אולי נגדיר קודם מה זה צמר. כל תחלת וארגמן ותולעת שני שמוזכר בתנ״ך זה צמר צבוע באלה הצבעים. תחלת זה תחלת, ארגמן אתם יודעים, ותולעת שני זה גם סוג של צבע מה? אדום מסוג אחר. אז כל תחלת, ככה הלכה היא, כל תחלת ותולעת שני וארגמן, הכל זה צמר צבוע. והנה בשמות ל"ט כתוב בפירוש. מה כתוב? שבשמות ל"ט תפתחו רגע, בתיאור עשיית האבנט, לא רק, אבל גם האבנט, פסוק כ"ט, ואת האבנט שש מושזר, שש זה פשטן, הוא תחלת וארגמן ותולעת שני מעשה רוקם. אז באבנט שמתואר פה עשייתו, מתוארת פה עשייתו, היה חוץ משש גם צמר צבוע בתחלת בארגמן ובתולעת שני. אז יש לנו ראיה שלפחות האבנט, וכנראה מדובר פה על אבנט של כהן גדול, האבנט היה מעורב בו צמר ופשטים. וזה מה שאמרת, ידוע, מה אמרת, ידוע שמה? לא המקום היחיד, יש עוד מקום, ציצית. לא, זה כבר לא היחיד. אז ציצית ובגדי כהן גדול הם המקומות שבהם הותר שעטנז, צמר ופשטים יחדיו. עכשיו, מה הדינו של כהן נדיות? כלומר, האם בבגדי כהן נדיות יש שעטנז או אין שעטנז? מה אתם אומרים? ראינו את בגדי כהן נדיות, לא כתוב לא כך ולא כך. כתוב את ארבעת הבגדים שהוא לובש. אבל לא כתוב, האם הבגדים של כהן נדיות, ממה הם עשויים, לא כתוב.
כל הזאת כתוב מפורש.
מה?
כל הזאת כתוב מפורש
שמותר, זה תלוי בשאלות גדולות. ובכן רבותיי, מה זה? נכון, מחלוקת תנאים היא במסכת יום הדף י"ב עמוד ב', האם האבנט של כהן נדיות היה כמו של כהן גדול, כלומר, שעטנז של צמר ופשטים, או שהאבנט של הכהן האדיוט היה רק מפשטים. דעת רבי, היא שהאבנט של כהן אדיוט היא כמו של כהן גדול, הוא כמו של כהן גדול, שעטנז. ודעת רבי שמעון ברבי אלעזר היא שהאבנט של כהן אדיוט היה רק מפשטים, או בעצם שכל ארבעת בגדי כהן אדיוט היו רק פשטים. זה מחלוקת תנאים. ולא משנה איך הם לומדים שם, מהפסוקים, כך או אחרת. אבל זה מחלוקת תנאים. עכשיו, כל הפרשנים אמרו, הם הסתכלו ברמב״ם, וברמב״ם כידוע, הרמב״ם פוסק כרבי נגד רבי שמעון בן אלעזר לפי כללי הלכה, ואז יוצא שמה הלכה? שגם בגדי כהן אדיוט יש שעטנז. למה? כי בגדי כהן גדול יש שעטנז, והאבנט של כהן גדול הוא האבנט של כהן אדיוט, אין הבדל ביניהם, אלא אולי הבדלים טכניים, אבל לא בחומרי. הרמב״ם פוסק כרבי, מיד כולם אומרים, יחזקאל נגד מה שכתוב בתורה. אז רבותיי, יחזקאל הוא לא נגד מה שכתוב בתורה. יחזקאל הוא נגד מה שרבי אומר במסכת יום, הדף י"ב עמוד ב', ונפסק להלכה. אבל אי אפשר לא לרבב, צריך להיזהר. לא לומר שהדברים של יחזקאל הם נגד הכתוב בתורה, כי בתורה לא כתוב ממה עשויים באמת הבגדים של כהן אדיוט. ולכן עלינו לומר שלפי דעת רבי שמעון ברבי אלעזר ביום י"ב, דברי יחזקאל הם בסדר גמור. אין בבגדי כהן אדיוט שעטנז, אין צמר בבגדי כהן אדיוט. וההיתר של שעטנז נאמר רק בבגדי כהן גדול, חוץ מביום הכיפורים שהוא לובש גם כן רק בגדי פשטן. אז זה פותר אותנו מהרבה כאב ראש. כלומר, השאלה היחידה שעומדת פה, איך זה שחז"ל ביומא לא קשרו את המחלוקת התנאים, רבי ורבי שמעון בן אלעזר, לא קשרו את זה ליחזקאל. ואמרו מיחזקאל נראה כרבי שמעון בן אלעזר. כן. חז"ל לא עשו את זה בגלל שהם ניסו ללמוד את הפסוקים האלה על בגדי כהן גדול. למרות מה שיחזקאל אומר פה זה על כהן גדול. זה קשה מאוד, מה? נכון, רק על כהן גדול מפורש בתורה, בפרשת אחרי מות, שכשהוא פושט אותם הוא מניח אותם כשהוא יוצא. מניח אותם במקדש ויוצא. אבל בגדי כהן אדיוט יש הלכה כזאת, אבל אין לה מקור בתורה. אז... אבל למה זה קשה לפרש את הפסוקים האלה על כהן גדול? הרי הוא מדבר על כל הכהנים, בפירוש, נכון? מה? זה שלום רבים. לא, הוא מדבר פה על הקרבת קורבנות, הוא לא מדבר על כהן גדול. הוא מדבר בלשון רבים, הם היבואו למקדשי והם היו וכולי, והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית. עכשיו חז"ל פירשו כאן, ורש"י בעקבותיהם, ששערי החצר הפנימית זה קודש הקודשים. ועל לשון רבים אפשר לתרץ שהכוונה לכל הכהנים הגדולים בעתיד. כל זה זה דוח הגדול, לקודש הקודשים לא קוראים חצר פנימית, וגם לא כתוב כאן יום כיפור, מאן דכר שמיה, יחזקאל לא מדבר פה על יום כיפור, הוא לא מדבר, ובפשטות הוא מדבר על כלל הכהנים. הפירוש שכאן אנחנו עוסקים בכהנים הגדולים הוא פירוש כמעט בלתי אפשרי בפשט של יחזקאל. אז מה נשאר לנו? יחזקאל מדבר על כהנים אדיוטות, ושיטתו היא שכהנים אדיוטות אינם, לובשים שעטנז, אלא רק בגדי פשטן. זאת השיטה של עולם ספר יחזקאל, והיא מתאימה, לא להלכה הפסוקה אמנם, אבל היא בהחלט מתאימה לשיטה שקיימת בחז"ל, משיטת רבי שמעון ברבי אלעזר, וצריך לומר, זה לא סותר בכל מקרה את מה שכתוב בתורה, כי בתורה לא כתוב. לא כתוב ממה הבגדים של כהנים אדיוטות. טוב, יצאנו מזה בשלום, פחות או יותר, בסדר? ההלכה שנלמדת פה מיחזקאל בזבחים י"ב נלמדת הלכה לגבי מקום לבישתו של האבנט על ידי הכהנים, שהוא לא גבוה מדי ולא נמוך מדי, אלא אל מול אצילי ידיו. מה זה אל מול אצילי ידיו? זה אצילי ידיו, במקום לבישת האבנט, שימו את הידיים עם המרפקים, במקום שהמרפקים נוגעים בצלעות, כלומר, זה הגובה של לבישת האבנט. עכשיו תשאלו למה, אז לבישתה צריך להיות שמן כדי לדעת, לתת תשובה לדבר הזה. רק לשמנים, והכהנים היו שמנים בדרך כלל, כי זה המקום שבו אין, איך קוראים לזה, חגורות או לא, טיירים, אין טיירים. מפלי השומן של אדם שמן הם מעל זה ומתחת לזה, ולכן שם לא לשים את האבנט, כי שם זה מזיעים. ומה אמר יחזקאל? לא יחגרו ביזה. במקום שמזיעים לא יחגרו. מתחת למקום הזה, אל מול אצילי ידיו. ומעל המקום הזה יש חיבור, כלומר, אדם שמן, יש לו טיירים, כלומר מפלי שומן, שנוגעים זה בזה, ואם שם הוא גם יוסיף עוד חגורה, אבנט, אז זה יגרום לו להזיע. המקום שהוא שקע בגוף ואין שם מפלי שומן, זה אל מול אצילי ידיו. ואז נראה את הסוכים, נראה את זה הלכה, הלכה פסוקה שנבנת מספר יחזקאל. מי היו שמנים? כי הם אכלו, א' הם אכלו הרבה בשר, וב' הם, אני יודע, סתם, אתה יודע, אני לוקח את דבריי בחזרה, למה לי להתחייב? פעמים זריזים, זה לא סותר, אפשר להיות שמן וזריז. עכשיו תראו, עוד רעיון שעלה במוחי זה ככה, מה שיחזקאל אומר, אני חוזר לבעלת הפשטן. אם נדייק, אז מה שיחזקאל אומר בעניין הפשטן, לא יעלה עליהם צמר בשרתם. ויכול להיות שכוונתו לא יעלה עליהם צמר על גופם. כלומר, חוץ מהאבנט שהוא לא על הגוף. שאר בגדי הכהונה הם ממש על הגוף, המגבעת על הראש, המכנסיים, על הגוף, על הבטן, על המותניים, כן, מעל המותניים נמצאות המכנסיים, הנוגעות בירכיים, ומה עוד, זה עוד בגד, והכתונת על החלק העליון של הגוף, והאבנט לא נוגע בגוף. אז לכן, באבנט גם אם נשים צמר, הצמר הזה לא מחמם את הגוף, הרי כל המטרה היא שהאבנט לא יגרום ליזע, לא להזיע. אז גם המיקום שלו, אבל גם אם יש בו צמר, זה לא בעיה. כי הבעיה של האבנט מבחינת הזיעה זה המיקום, זה לא החומרים, כי הוא לא נוגע בגוף. אז יכול להיות שבכלל אנחנו יכולים להסתדר עם אבנט משעטנז ולפרש את יחזקאל. כי אתה רואה שמה שמטריד את יחזקאל זה שבגדי הכהונה צריכים להיות קלים ונוחים ולא לגרום להזיע. אז המיקום של האבנט חשוב, אבל החומרים של האבנט לא חשובים, כי ממילא הוא לא נוגע בגוף. ובזה פתרנו את הבעיה. גם לפי ההלכה שנפסקה ברמב״ם, הלכות כלי המקדש פרק ח'. אנחנו עוברים לסעיף ב'. קודם כל אני רוצה רק שתראו שלא צריך להיבהל. אתם מסתכלים בפרשנים, כולם צועקים פה מה זה, מה זה, זה נגד מה שכתוב בתורה. אז צריך לראות האם זה באמת כתוב בתורה או שזה רק בהלכה. אין התאמה בין התורה להלכה. אז אני מתכוון בין פשוטו של מקרא ומה שכתוב בפסוקים במפורש לבין מה שנפסק להלכה. זה לא אוטומטית זהה. אז צריך לבדוק את זה, צריך לראות את הדברים, אחר כך צריך לדייק ביחזקאל מה הוא אומר ולמה הוא אומר, ואז יכול להיות שאנחנו מגיעים לזה שאין שום בעיה. ולפי דעתי בסעיף הזה אין שום בעיה, ולא צריך לפרש את זה על הכהנים הגדולים, כי זה עוד יותר מסבך את המצב. אנחנו עוברים לסעיף ב'. כן. לא הבנתי. זה לא אותו דבר, כי ההלכה לא תמיד זה דברים שמפורשים בתורה. התשובה היא שהוא צריך להצטדר עם התורה. רצוי שהוא יצטדר גם עם ההלכה, אבל זה הרבה פחות חמור עם ההלכה. בקיצור, המצב הזה, אם הוא לא מסתדר על ההלכה, זה הרבה פעמים הקושייה תהיה על ההלכה, זה לא על יחזקאל. הבנת? כלומר, למשל, בעניין הזה של בגדי כהונה, אם נפרש את זה לא כחזל, חזל פרשו את זה על כהנים גדולים, אבל אם נפרש את זה על כהנים אדיוטות, אז הקושייה היא על רבי ועל הרמב״ם, לא על התורה. תספור את הכהנים, נקרא את יחזקאל ואז נראה מה, מה, איפה אתם רואים את המקורות לזה. מה תספור את הכהנים? פסוק? כף. לראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם. מקור בתורה, לכאורה. מה? לכאורה פרשת אמור, כן? פרשת אמור יש שני פסוקים. פסוק אחד בכהנים אדיוטות ופסוק אחד בכהנים גדולים. אז בבקשה לפתוח פרשת אמור. מהר, בזריזות, רבותיי. כך כתוב. פסוק ד' אומר, או פסוק ה'. פסוק ה', לא יקרחו כורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרפת. אז לכאורה לא יקרחו כורחה בראשם, זה מתאים למה? וראשם לא יגלחו. עניין הפרה נידון אצל הכהן הגדול בפסוק י' לא את... מה?
בפרשת
מיני
זה נאמר לאלעזר ואיתמר, ששם
נכון, הנה, ופה זה כתוב על כל כהן, לכל הכהנים הגדולים. פסוק י' את ראשו, אני קורא את סוף הפסוק, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרו. את ראשו לא יפרע ופרה לא ישלחו. אז לכאורה מצאנו מקום, לגבי כסום יקסמו את ראשיהם, אנחנו לא יודעים. רבותיי, שוב, לפנינו טעות אופטית לפי חז"ל. כלומר, ההלכה שבתורה נוגעת לפי הבנתם של חז"ל ממש למת. וחז"ל למדו שזה אותו דין. אותו דין יש בכהן ובישראל. אסור לכרוח כורחה למת. וזה מדיני אבלות. אסור לכהן וגם אסור לישראל לכרוח כורחה למת כמו שנהגו הגויים באבלותם. אז למה צריך את זה גם בכהן וגם בישראל? חז"ל עשו לזה צריכותא. כלומר, הדין בכהן מלמד על ישראל והדין בישראל מלמד על כהן, לא משנה. גם גילוח, לגבי גילוח פאת הזקן אין לנו ביחזקאל שום דבר, אז נעזוב את זה. וגם מה שכתוב בכהן גדול בפסוק י', הרי זה ברור שזה מדבר על מת. הרי מה אומר פסוק י'? גם פסוק ד', מדבר לא יקרחו כורחה בראשם כהמשך לאיסור, לדיני הטומאה. אסור להם להיטמא, אבל הקרובים מותר לכהן או מצווה לכהן להיטמא, ואף על פי כן לא יקרחו כורחה בראשם. כלומר, אף על פי שהם נטמאים, אסור להם לקרוח כורחה בראשם. אז זה בדיני אבלות. ואצל הכהן הגדול, זה גם בדיני אבלות. פסוק י', והכהן הגדול מרחב, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא. כלומר, אסור לו לנהוג מנהגי אבלות. אז מנהגי אבלות זה לא רק לקרוח כורחה שהתורה אסרה בין על כהנים, בין על ישראלים, אלא גם איסור הפוך. כלומר, מנהג הפוך יש, ואותו אנחנו נוהגים עד היום באבלות. רחמנא ליצלן, והוא? פריאת הראש, מה זה פריאת הראש? אי תספורת, אי הסתפרות במשך זמן מרובה, זה ראשו גדל פרה. והכהן הגדול, אסור לו לגדל פרה את שיער ראשו על נפשות מת. כלומר, הוא איננו רשאי להתאבל על מת על ידי זה שהוא פורע את ראשו ונמנע מלהסתפר. עד כאן זה ברור. עכשיו, האם גם יחזקאל מדבר באותו הקשר? מה אתם עונים? תסתכלו על הלוח, וזה בולט מאוד. לא, למה לא? כי דיני הטומאה בעשרת הדיברות האלה זה יהיה רק סעיף ו'. ואילו אנחנו נמצאים כבר בסעיף ב', תספור את הכהנים. הוא לא מדבר בכלל בקשר לאבלות, למת. ואכן, כך תפסו חז"ל את הדברים האלה שביחזקאל, בסוגיה מפורשת במסכת סנהדרין כ"ב עמוד ב', סוגיה שלמה שמתחילה מברייתא. תנו רבנן. תנו רבנן. מלך מסתפר בכל יום, כהן גדול מערב שבת לערב שבת, כהן אדיוט אחד לשלושים יום. זה דין מיוחד, דין תספור את הכהנים, כהנים אדיוטות. עכשיו ככה, מלך מסתפר בכל יום, אומרת הגמרא מנהלן, שנאמר, מלך ביופיות תחזנה עיניך. מסכן, זה צריך להסתפר כל יום.
כהן גדול מערב שבת לערב שבת, אומרת הגמרא, בגלל שמשמרות מתחדשות. כלומר, הוא צריך לקבל כל משמרת שמתחלפת בשבת, הוא צריך בערב שבת להסתפר לקראתה ולהופיע יפה. כהן גדיות אחד לשלושים יום, מאיפה? מיחזקאל, שנאמר ביחזקאל, ופרה לא ישלחו. ולומדים מנזיר ששלושים יום לא להסתפר, כי סתם נזירות זה שלושים יום, ונזיר אסור בתספורת, זה נקרא שהשערות גדלים פרה. וכשכתוב פרה לא ישלחו, הכוונה שלא יעברו עליו יותר משלושים יום בלי תספורת. ולכן כהן גדיות מסתפר אחד לשלושים יום. אז זה לא קשור לאבלות, זה קשור להופעה. כך חז"ל תפסו את הפסוק ביחזקאל. איך כהן גדול צריך להופיע במקדש? הוא צריך להופיע מסודר, לא כמלך, וגם לא ככהן גדול, אבל אסור לו להופיע במקדש פרוע ראש. זה לא הופעה שמתאימה לכהן במקדש. זה דין חדש. זה לא קשור לדינים של של התורה. התורה אוסרת על כהן לקרוח כורחה ועל כהן גדול לפרוע פרה על מת. ואילו הכהן סתם מצווה להופיע בתספורת מתאימה, ולהסתפר אחת לשלושים יום כדי ששערותיו לא יגדלו פרה. זאת הסוגיה בסנהדרין, והיא סוגיה מאלפת מאוד, מכיוון שהיא בעצם נותנת לנו מבט על דינים שנתחדשו בספר יחזקאל. הגמרא מביאה כאן דין שכהן שמופיע פרוע במקדש, פרוע הכוונה מה? פרוע ראש, עם שערות מגודלות, חייב מיתה, מיתה בידי שמיים. מנהלן? מהסמיכות לאיסור שתיית יין. ובשתיית יין, מה כתוב בפירוש בתורה, בפרשת שלויי יין בשמיני? ולא ימות. אומרת הגמרא, גם אם הוא בא פרוע ראש, הוא חייב מיתה. שואלת הגמרא, ועד שבא יחזקאל, איך ידענו את זה? אז אומרת, זה היה קבלאי, ויחזקאל הוא זה שאלה אותה על הכתב. מעניין מאוד. כלומר, יש לנו כאן דין חדש בדיני הכהנים, שהגמרא רואה בו דין חמור, שהוא כמו איסור שתיית יין. הופעתו התקינה והמכובדת של הכהן, אם הוא מופיע במקדש עם ראש פרוע, אז הוא חייב מיתה. מה אם ראשם לא יגלחו, אינני יודע לפרש. מה, על זה הגמרא לא דנה. מה זה וראשם לא יגלחו? יכול להיות שהכוונה... מה? וכסום יקסמו, הגמרא מפרשת שזה התספורת מיוחדת לכהנים. לא הצלחתי להבין, אני אקרא לכם את התיאור של הגמרא, אבל אני לא... הבקיאות שלי בספרות היא לא גבוהה. הנה, אני קורא לכם את הגמרא בסנהדרין כ"ב. תנו רבנן, אלו שבמיתה, פרועי ראש ושטויי יין. שואלת הגמרא, בישלמה שטויי יין, בכתיב יין משחר אל תשתתה ובניך ולא תמותו. מפורש בשמיני, אלא פרועי ראש מנהלן, דאיתקש שטויי יין לפרועי ראש. איפה איתקש? ויחזקאל, כתיב וראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, וכתיב ויין לא ישתו. מה שטויי יין במיטה? אף פרועי ראש במיטה. אמר לרבינה לרבשי, היי, עד שלא עתה יחזקאל, מה נאמרה? איזה דין זה שעד שיחזקאל לא בא, לא ידענו אותו. אז הוא אומר, על זה אמר רב חיסדא, על דין אחר, דבר זה מתורת משה רבנו לא למדנו, עד שבא יחזקאל ולימדנו. איזה דין? כל בן נכר, ערל לב וערל בשר, לא יבוא אל מקדשי לשרתני. עד לא בא יחזקאל, מה נאמרה? שואל. דבר זה רב חיסדא בעצמו אומר שעל דין הזה של כהן ערל, שאיננו משרת, עד שמשה לא אמר את הדין הזה, ועד שבא יחזקאל, אז איך ידענו? אלא גמרא גמירי לה, ועד יחזקאל ואסמך אקרא. אך נמי, גם לגבי הדין שלנו, מהו הדין שלנו? שמי שבא פרוע, אסור בעבודה, והוא חייב מיתה, גמרא גמירי לה, ועד יחזקאל ואסמך אקרא. שואלת הגמרא, מה זה כסום יקסמו את ראשיהם? כלומר, זה כבר הוראה מעשית, איך הכהנים צריכים להסתפר? כסום יקסמו את ראשיהם. השורש כסום, אני לא יודע אם הוא נמצא בתנ״ך בעוד איזשהו מקום. מה? כוסמת זה שם עצם של צמח. באמת התוספות אומרים שזה כמו כוסמת, אבל אני לא יודע מה זה, איך גדלה כוסמת, מי יודע. תנא כמין תספורת לוליינית. כך כהנים צריכים להסתפר כמין תספורת לוליינית. מהי תספורת לוליינית? אמר רב יהודה, אמר שמואל, תספורת היחידה. רש"י אומר, תספורת מיוחדת במינה, יוצאת דופן. איך היא דמי? אמר רב אשי, ראשו של זה בצד עיקרו של זה. אתם מבינים? מה? אתה להגיד את זה אני יכול, אבל אין לי תמונה איך זה צריך להיות במה. אני
לא...
אני עדיין לא מבין, אני לא מכיר את הספר שיכול לעשות את זה.
מה? זה עוד פעם ראש הזה, זה ראש הזה.
איזה השערה הבאה? איך זה יכול להיות? השערות נמצאות באותו גובה.
לא, אני
מנהל
את זה למטה.
שאלו את רבי, איזו תספורת של כהן גדול? אמר להם, צאו ראו תספורת של בן אלשה. שהוא היה חתנו של רבי, והוא השקיע בתספורת שלו שהיא תהיה כהן תספורת של כהן גדול, כדי שיוכלו ללמוד על הראש שלו איך כהן גדול צריך להסתפר. בקיצור, אני לא יודע בדיוק, אין לי תמונה ברורה של זה. האסוציאציה שעלתה בי הייתה הדרך שהאתיופים, או יותר מדויק אתיופיות, מסדרות את השיער, אבל אני לא יודע. באמת אני לא יודע. לא, אין לי תמונה ברורה. בכל אופן, הגמרא לומדת שכל סעיף ב' תספורת הכהנים, זה בעצם סעיף שעוסק לא בדיני אבלות של הכהנים, או מה מותר ומה אסור להם באבלותם, אלא זה דין חדש שלא נאמר בתורה בכלל, איך הכהנים צריכים להופיע בעבודתם במקדש מבחינת התספורת? התורה לא עסקה בזה. אוקיי, וזה דינים חשובים עד כדי כך שהגמרא אומרת שמי שמופיע פרוע ראש במקדש חייב מיתה, דבר שלא נזכר בתורה, ולמדו אותו מסמיכות בספר יחזקאל בין זה לזה. נעבור לאיסור שתיית יין. נו, מה אתם אומרים על זה? מה? יש בעיות? יין לא ישתו כל כהן בבואה מלחצר הפנימית. יש בעיות? לעבודה, הכוונה, בבואם לעבודה. מה?
זה נגד מה שחזר אמרו, שחזר פנימית
בבואה לשפטשים. זה נגד, כן. יש, הדין הזה כתוב בתורה, מפורש, אין בעיות. לא תמיד יצריכות להיות בעיות. אף על פי שבתורה כתוב גם יין ושחר. זה לא... יחזקאל לא צריך להיות קופי של התורה. וכמו שראינו, הוא לא הזכיר את כל בגדי הכהנים, למשל. בסדר. התורה כתובה. כאן אנחנו באים אל אחת הבעיות הרציניות. ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל. והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן, ייקחו. ובכן, הנשים המותרות ואסורות. מה הבעיה? לא כמו כהן אדיוט ולא כמו כהן גדול, משהו באמצע. נראה, קודם כל לא נזכרות כאן כל הנשים, אבל גם זה לא קשה כמובן, כי טוב, בתורה נזכרות, מי עוד צריכות להיזכר פה? זונה וחללה. לא נזכרו, אבל בסדר. עכשיו, כתוב כי אם בתולות מזרע בית ישראל. טוב. לא על פי הפשט. עכשיו, אלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל, זה דין שנאמר בכהן גדול. תפתחו רגע בפרשת אמור ונראה. על כהן גדול כתוב, והוא אישה, פסוק י' ג', י' ג', והוא אישה בבתוליה ייקח, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. מבחינה לשונית ומבחינה עניינית, זה מתואם ממה שכתוב על כהן גדול. ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל. אם מדובר פה על כהנים גדולים, אז מה הלאה? ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן, ייקחו. וזה אין לנו שום היתר לכהן גדול. כהן גדול אסור באלמנה, נקודה. אין לו היתר באלמנה אשר תהיה מכהן גדול. מה, זה דבר משונה ביותר, מה שכתוב פה. ואם מדובר פה על כהן הדיוט, אז מה קשה? לכהן הדיוט מותר בכל אלמנה. התורה אסרה עליו רק גרושה וזונה וחללה, אבל אלמנה התורה בכלל לא אסרה. מאיפה המגבלה הזאת של רק אלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן? מה? נכון. הגמרא בקידושין, בסוף קידושין, לקראת סוף קידושין, הגמרא מנסה לטפל בפסוק הזה בעין ח' עמוד ב'. נראה מה אומרים חז"ל. אמר לרב נחמן לרבה, היקרא, עין ח' עמוד ב', כלומר זה מתחיל בסוף עמוד א'. אמר לרב נחמן לרבה, היי קרב, הוא מתכוון לפסוק הזה ביחזקאל, רישא בכהן גדול וסייפא בכהן אדיוט. כלומר, הוא אומר, אז אני מפסוק זה. הרישא הוא בכהן גדול, שהרי כתוב, ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל, זה בכהן גדול. ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו, זה מתאים לכהן אדיוט, לא לכהן גדול, כי כהן גדול אסור בכל אלמנה. אז אומר, הרישא של הפסוק בכהן גדול וסייפא בכהן אדיוט. אמר לו רב, האם? שואל אותו, וכתב קרא אחי? מה, והפסוק עובר מכהן גדול לכהן אדיוט בלי להודיע שהנושא התחלף? אמר לי, אם, לכתיב, והוא מביא לו פסוק בספר שמואל שעושה אותו דבר. לא ניכנס, הפסוק הוא בנר אלוהים טרם יכבה, הוא שמואל שוכב בהיכל השם, לא משנה. אז הוא אומר, יש פסוקים כאלה. כן, הוא אומר, זה לא דבר נדיר בתנ״ך, שפסוק משנה את הנושא, מחליף את הנושא בלי להודיע. אז הוא אומר, רב, אם כן, הפסוק הזה, הרישא היא בכהן גדול, והסייפא היא בכהן אדיוט. ממשיכה הגמרא ושואלת, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו, מכהן אין, מישראל לא? אם זה מדובר הסייפא בכהן אדיוט, אז גם הדין לא מובן. כי מה זה אלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן? על זה מתרצת הגמרא ככה. אחי כאמר, מכהן ייקחו, משאר כהנים ייקחו. תניא נמי אחי, מכהן ייקחו, משאר כהנים ייקחו. הבנתם את התירוץ? תסתכלו בפסוק. הפסוק הזה, זה תירוץ מתוחכם, שהוא נגד הפשט, אבל לא נגד הטעמים. כך הוא קורא את זה. והאלמנה אשר תהיה אלמנה, פסיק, מכהן ייקחו. מישהו מכהן אדיוט, שייך לכהנים אדיוטות, ייקחו. אבל איזה אלמנה? כל אלמנה אשר תהיה. לא, אתם לא מאמינים שאפשר לקרוא ככה את הפסוק, אבל זה הטעמים. הטעמים הם לפי המדרש הזה. תראו, ואלמנה אשר תהיה אלמנה, מכהן ייקחו. יש טעם מפסיק במילה אלמנה.
מה לכהן ייקחו? לוויים לא?
בישראל לא? לא, בניגוד לכהן גדול. הרישא, הרי החז"ל הולכים כאן על המהלך שרישא בכהן גדול וסייפא בכהן אדיוט. והייתה השאלה איך הוא מחליף. עכשיו הוא אומר, זה לא רק שהוא לא מחליף, הוא באמת אומר את זה שהוא מחליף את זה לכהן אדיוט. איפה הוא אומר שהוא מדבר על כהן אדיוט? מכהן. אלמנה מכל מקום. האלמנה אשר תהיה אלמנה מכל מקום. בין אלמנת ישראל, בין אלמנת כהן. מישהו מכהן, מישהו מהכהנים הפשוטים, ייקחו. זה התירוץ, וברייתא המפורשת לומדת ככה את הפסוק. תניא נמי אחי, מכהן ייקחו, משאר כהנים ייקחו. ותראו שהטעמים מתאימים לזה. הטעמים מפרשים את הפסוק ככה. תראו עד לאן אנחנו מוכנים להגיע כדי למנוע סתירות בין יחזקאל לבין מה שכתוב בתורה. כן. רגע, רק שנייה, תכף נגיע אליך. רבי יהודה מפרש את הדעה אחרת. רבי יהודה אומר, מן המסיעים לכהונה ייקחו. לדעת רבי יהודה, מותר לשאת אלמנה, רק אלמנה, ממי שראוי להשיא לכהונה. וזה לא חייב להיות כהן, זה יכול להיות גם ישראל, אבל זה לא יכול להיות גר. אלמנה של גר פסולה לכהונה לדעת רבי יהודה. זה משנה, לפני כן המשנה בעשרה יוחסין. מי הזכיר עשרה יוחסין? מי למד את זה לאחרונה? מה? אז זו מחלוקת גדולה, מי הם הנשים המותרות לכהונה? יש להם משנה עם ארבע דעות. מאוד מסובך, מחלוקת מסובכת קצת. רבי יהודה אומר שאישה שהתחתנה עם גבר שהבת שלה תהיה פסולה לכהונה, אז גם היא עצמה פסולה לכהונה. ולכן אישה שמתחתנת עם גר, שלדעתו הבת שתיוולד מהנישואים האלה פסולה לכהונה, בת גר, זכר, פסולה לכהונה, זה לא מוסכם, זה דעת רבי יהודה. אז גם היא עצמה נפסלת לכהונה. אז הוא מפרש את מה שכתוב כאן, אלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן. מה הכוונה אלמנה מכהן? מראוי להשיא לכהונה, גם ישראל. אבל הוא ראוי שביתו תתחתן עם כהן, אז היא כן, אז אשתו גם רשאית להתחתן עם כהן. אבל אם הוא עצמו לא ראוי להשיא לכהונה בגלל שהוא חלל או בגלל שהוא גר, אז גם אשתו אסורה לכהונה בתור אלמנה. זו דעת רבי יהודה. שני הפירושים מאוד דחוקים. הפירוש האחד דחוק, בגלל מה? בגלל שהוא מחלק את הפסוק בצורה לא סבירה, זה לא הגיונית. הפירוש השני גם לא, הוא חוץ מזה שהוא לא להלכה. הפירוש של רבי יהודה כתוב אלמנה מכהן, ולא אלמנה מישראל שראוי להשיא לכהונה, זה לא מה שכתוב.
זה לא בן ישראל, זה לא כהן.
אז אף אם זה לא בית ישראל זה עניין אחר. בקיצור, קשה מאוד, קשה מאוד כמו שאומרים. מה הפשט? הפשט הוא שכל הפסוק מדבר בכהן אדיוט ולא בכהן גדול. אין כאן רישה בכהן גדול וסייפה בכהן אדיוט. וגם יחזקאל מחמיר על הכהנים שלא לשאת אלמנה, אלא אם היא אלמנת כהן אחר. כלומר, הדיניים של הכהנים האדיוטות לפי יחזקאל הוא באמצע. בין כהן גדול לבין, לבין הדינים של כהן אדיוט שבתורה. בתורה, התורה מתירה נישואים לאלמנה לכהן אדיוט, בא יחזקאל ואוסר אותם. אבל הוא לא אוסר אותם לגמרי שדינו של הכהן האדיוט יהיה ככהן גדול, אלא הוא מתיר לכהן להתחתן רק עם אשת כהן, אלמנת כהן אחר. זה הפשט. ועל זה אומר הרד"ק והמלבי"ם, שהולכים פה בכיוון אחד, יחזקאל מחדש חומרות בכהנים שאינם כתובות בתורה, ואלה חומרות שנועדו להעלות את קדושת הכהנים. את זה הם אומרים על עוד כל מיני דברים, אלא שלא, הם אומרים את זה גם על בגדי פשטים. אבל אנחנו לא נזקקנו לפירוש שלהם, כי יש לנו פירושים אחרים. פה, שפירושיהם של חז"ל, בסעיף ד', הם לא מספיקים, הם פירושים שלא מתאימים על פי הפשט, אז אנחנו מקבלים את דברי רד"ק ואת דברי המלבי"ם, שבאמת יחזקאל מחמיר בכהנים אדיוטות ונותן להם חצי דין של כהנים גדולים כמעלה בקדושה של הכהנים לעתיד לבוא. האם לנביא מותר להחמיר? התשובה היא כן, זה לא, הרבה חומרות יש דרבנן, זה כמו חומרות דרבנן, כן? כמו חומרות דרבנן, תקנה. חכמים הרי החמירו הרבה מאוד על דיני תורה, אז גם פה יחזקאל מחמיר על דיני תורה בנוגע לדיני הנישואים של כהנים אדיוטות. תפקידי הכהנים מחוץ לפולחן כבר דיברנו בתחילת השיעור, ומהם התפקידים האלה? בואו רק תזכירו. להורות לישראל להבדיל בין הקודש לחול, בין טמא לטהור, ולשפוט, גם זה מקורו בתורה, ומה עוד? לדאוג לשמירת השבתות והמועדים, שזה משהו מיוחד ליחזקאל, אבל זה גם מעוגן בתורה. כי בתורה כתוב שתפקידם להורות לישראל את כל חוקי התורה. חוקי התורה כוללים גם שבתות ומועדים, אין בעיות בעניין הזה. אנחנו כבר באיסור וב. איסור וב, טומאה לקרובים. מה אתם אומרים על זה? אשתו לא כתובה, לא בתורה, שוב אתה נופל בפח שדיברתי עליו בתחילת השיעור. אשתו לא כתובה בתורה, נקודה. היא נדרשת על ידי מדרש הלכה שהיא שערו הקרוב אליו, זה אשתו. זה לא מפורש בפשט, תיתן את זה לתינוק שלא יודע, הוא לא ידע שזה אשתו. זה כלל ופרטים שלו, ושערו הקרוב אליו, ומי הם שערו הקרוב אליו? אביו, ואם הוא לא יודע, ואם תשאל אותי במה עם אשתו בשכל, אני אגיד גם אשתו, אבל זה לא כתוב. אז מאיפה? אשתו כגופו. זה מה שאני יכול לענות לך בלי מדרש עליך, הייתי עונה לך בסברה. אבל זה ששערו זה אשתו זה מדרש. אז יחזקאל לא מביא את שערו ומביא את ששת הקרובים חוץ מאשתו, האם זה אומר שיחזקאל אוסר להתאמן לאשתו? לא. אם הייתם שואלים את יחזקאל, הוא היה עונה מה שאני אמרתי לכם, אשתו כגופו זה פשיטה, היא עוד לפני כולם. לפני כל הקרובים זה אשתו. זה השכל נותן את זה. ולכן פה אין מתח, כלומר, הנשים המותרות, סליחה, איזה סעיף אנחנו? וב כבר, איסור תומה ויתר תומה לקרובים, חסר ביחזקאל גם לה התאמה, שזה חז"ל דרשו את זה שוב כמצווה, מחלוקת. אבל ההלכה היא שלה התאמה זה מצווה, הכהן הפשוט, האדיוט, חייב להתאמה, מתאמים אותו לקרובים, לשיבת הקרובים, אבל טוב, זה גם לא, יחזקאל כאן הוא לא נותן את כל מדרש ההלכה. אין, בנושא הזה אין בעיה, אבל איפה יש? בעיה בפסוק כ"ו. מה כתוב בפסוק כ"ו? ואחרי טהרתו, פסוק כ"ה אין בעיה איתו, אין בעיה. והבעיות שהעליתם הן לא בעיות אמיתיות. ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו לו. מה זה? אחרי טהרתו זה לכאורה אחרי שמה? אחרי שהוא נטהר שבעה ימים עם הזיית עשר פרה, מי פרה, מי נידה ביום השלישי, ביום השביעי, וביום השביעי אחרי שיזו עליו הוא גם טבל במקווה, אז אחר כך צריך לספור לו עוד שבעה ימים? איפה זה? מה, מאיפה זה לקוח? מה? אז עוד פעם, אז איך אתה מפרש פסוק כ"ו? אחרי טהרתו הכוונה, אחרי, מה? שסיבת הטומאה נפסקה, הוא עוד לא טהור, טהרתו הכוונה הפסקת טומאתו, כי טומאה יכולה להיות מצב מתמשך. אדם שנטמא לאביו ולאמו, אז הוא עוסק בלוויה שלהם, אז הוא נטמא הרבה זמן, ואז הוא אומר, אחרי טהרתו, אחרי שהוא מפסיק להיטמע, שבעה ימים יסבעו לו, ואיזה שבעת ימים אלה? שבעת הימים שכתובים בפרשת פרה, בתחילת פרשת חוקת. אלה אותם שבעת ימים, כך באמת חז"ל תופסים את הדברים. חז"ל במסכת מועד קטן, תתוו עמוד ב' או עמוד א', מועד קטן, ובגמרות אלה עד שאני מוצא, העיניים שלי יוצאות, במסכת מועד קטן דף תתוו, חז"ל מפרשים, אחרי טהרתו, אחרי שמפסיקה סיבת טומאתו, כך הם מפרשים. זה פירוש פשוט בעיניי, ולא צריך להיכנס שוב לדברי הרד"ק והמלבים, שזה שוב חומרה שיחזקאל מחמיר, שעוד שבעה ימים, חוץ מהשבעה ימים שכתובים בתורה, 14 יום, למה לנו לחדש דברים ולחדש דינים אם אפשר להימנע מזה? הפירוש של חז"ל, תראו, צריך להיות הוגן. הפירוש שחז"ל נתנו לעניין הנשים המותרות והאסורות, רחוק מן הפשט. אז כאן הלכנו עם רד"ק. הפירוש שחז"ל נותנים כאן לעניין ספירת שבעה ימים, הוא מתאים לפשט. כן? שמה שיחזקאל אומר, אחרי טהרתו שבעת ימים, הכוונה אחרי שטומאתו, סיבת הטומאה נפסקת, ואפשר להתחיל את תהליך הטהרה, אז יספרו לו שבעה ימים, וזה מה שכתוב בתורה. למה לנו לעשות מזה? ואז אין סתירה והכל בסדר. כאן יש סעיף מסתורי, שאפילו לא כתבנו את שמו, זין. אז נקרא את סעיף זין, זה פסוק כף זין. וביום בורא אל הקודש, אל החצר הפנימית לשרת בקודש, יקריב חטאתו נאום אדוני אלוהים. על מה מדובר פה, תגידו? אז לפי ההקשר, הכוונה ביום בורא אל הקודש, אחרי מה? אחרי מה? אחרי שהוא היה טמא שבעת ימים, טומאת מת. לא מצאנו שום קורבן כזה. נכון, אבל טמא מת לא חייב להביא חטאת. הוא בכלל לא חייב להביא שום קורבן. אין קורבן לטמא מת שנטהר. אין. יש טמאים שהם מחוסרי כפרה, ארבעה מחוסרי כפרה, שצריכים להביא קורבן. מי הם? מצורע, יולדת, זב וזבה. ארבעה מחוסרי כפרה. אבל טמא מת לא צריך להביא קורבן בכלל. אז מאיפה הקורבן הזה? גם כהן גדול לא צריך. כהן גדול בכלל לא נטמע.
לא, אולי דבר לא קשור.
אז חז"ל למדו פה שמדובר על מנחת חביתין של כהן גדול בכלל. זה לא קשור. ופסוק כ"ז לא קשור לכ"ו בכלל. זה לא חלק מהתהליך של טהרת הכהן מטומאת מת, כי היא לא כלולה, לא מחייבת הבאת שום קורבן. אלא חז"ל למדו שמה שכתוב פה בפסוק כ"ח, לא כ"ח, כ"ז, וביום בורא אל הקודש. לא! ביום בורא אל הקודש הכוונה, כל כהן ביום שהוא בא לעבוד בפעם הראשונה צריך להקריב קורבן שנקרא קורבן חינוך, מנחת חינוך. אם מנחת חביתין של הכהן הגדול זה אותו קורבן. שומעים? אז חז"ל למדו את זה על מנחת חינוך של כהן. ומה הכוונה ביום בורא אל הקודש? ביום שבו כהן בא בפעם הראשונה לעבוד בקודש. עלה, זה חז"ל עונים, לא יודע, זה פלא. כי איזה מנחה, מה הוא צריך להביא באמת? מנחה. עשירית היפה.
מה שאתה
אומר, שהכהן אחד לבית הקודש הראשון. בין השאר, רק חטאת? השאלה, יכול להיות, אבל מה זה החצר הפנימית? זה ביטוי קשה מאוד. החצר הפנימית זה לא... זה לא, פירוש כזה לא ראיתי. לא בחז"ל ולא במפרשים. שמדובר על הכהן הגדול ושמדובר על החטאת של יום הכיפורים שהכהן מביא. לא ראיתי פירוש כזה. אבל הפירוש של חז"ל הוא באמת קשה מאוד, כי הוא מביא מנחה, מנחת חינוך, אבל לא חטאת, אין חטאת. כן, מה שאלתך?
נראה לי, יכול להיות שקשור לדבר שדבר דומה, שאחרי
שבעת
ימי
התורה שצריך להביא חטאת,
מה שחטא,
אבל אין לזה מקור בתורה, לנזיר יש מקור בתורה, לכהן אין.
זה ודאי שאין מקור, אני לא מדבר על
מקום, אני מדבר על טעם. אני מנסה למנוע חיכוכים עד כמה שאפשר. ואתה הולך בכיוון של הרד"ק באמת, שהרד"ק אומר את זה, שבאמת זה חידוש הלכתי של יחזקאל לתוספת קדושה בכהנים. שהכהנים אחרי טומאת מת הם צריכים להביא חטאת. פלא. טוב, אז אמרנו, סעיף ז' אנחנו לא יודעים בדיוק על מה מדובר, סעיף ח' מקורו בתורה ואין בו בעיות, סעיף ט' גם אין בו בעיות מיוחדות, וסעיף י' יש בו בעיות, אבל בעיות שהן לא מיוחדות הנה. מה הבעיה של סעיף י'? שגם ישראלים נאסרו בתורה בנבלה וטריפה. אבל צריך לומר שהתורה אוסרת איסור מיוחד על כהנים, כך שזה לא קשה. חזקאל לא אומר, כל נבלה וטריפה מנופי מלאה לא יאכלו הכהנים, אמנם הגמרא שואלת במנחות, משמע שישראלים כן יאכלו. איך ייתכן? זה הגמרא במנחות של אליהו, יבוא אליהו ויפרש את זה, מנחות ממהי כמדומני. זה הגמרא. אז הגמרא שואלת, מה אתה אומר על הפסוק הזה? ושתי דעות יש שם, אחת אומרת, כשיבוא אליהו יפרש לי את הפסוק הזה, שזה על כל הבעיות, ודעה שנייה שם, אחד האמוראים עונה, בכהנים הצטריך עליהם, יש צורך לאסור את זה לכהנים, כי לכהנים מותר לאכול עוף שנמלק. מה דינו של עוף שנמלק לגבי ישראלים? מה? הוא טריפה, הוא נבלה, לא טריפה, הוא נבלה, כי זה לא שחיטה כשרה, אבל כהנים אוכלים במליקה. היה אב ואמינה שכמו שהם אוכלים במקדש בעוף במליקה, אז בעצם התורה כאילו התירה להם איסור נבלה וטריפה, אז בא יחזקאל ואומר, לא, למרות שמותרים במליקה, כל נבלה וטריפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. ישראלים פשיטה, אבל אפילו הכהנים שבמקדש מותרים לאכול עוף שנמלק, אסורים מחוץ למקדש, כי זה נבלה וטריפה. זה התירוץ שהגמרא במנחות, מה? בפשט אתה צודק, בברשת לא צודק, אבל אנחנו לא יכולים עכשיו להרחיב. עשרת הדיברות לכהנים. זה לא כצעקתה. אחרי שאתה בוחן את הדברים, אתה אומר, יש בעיות, אבל אין, לא, לא מצאנו כאן משהו כמו בהפטרת החודש הזה לכם, ששם באמת אתה לא יודע איפה לשים את עצמך. פה, בסך הכל, זה מתאים לתורה. יש בעיות, יש חידושים, ויש כמה בעיות באמצע, אבל פתרנו את רובם בצורה מניחה את הדעת, ואנחנו יכולים בהחלט לישון אחרי ההפטרה הזאת. בשבת הכוונה, לא עכשיו.